ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום קידושין דף מם א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהפרק החדש, פרק שני, פרק האיש מקדש, לקראת ראש דף מהם א', עמוד א'. המשנה, האיש מקדש בו, כלומר האיש עצמו מקדש את האישה, ובשלוחו, גם על ידי שליח של הבעל. האישה מקדשת בה ובשלוחה. מה שהאישה מתקדשת ישירות זה דבר פשוט, אבל גם היא יכולה למנות שליח שהוא יקבל את הכסף קידושין מן הבעל. האיש מקדש את ביתו כשהיא נערה בו ובשלוחו. מוזכר במשנה נערה, אבל האמת היא שגם, או אפילו נגיד קו החומר, האיש מקדש את ביתו כשהיא קטנה. אז למה מוזכר נערה? זה לא להפוך כקטנה, אלא רש"י כותב כשהיא נערה וכל שכן כשהיא קטנה. אם קיבל קידושין מקודשת. והיידה נערה או אחרה שמרן דרך ארץ. זה קטנה לכתחילה, לא לכתחילה לא שאבא יקדש את ביתו כשהיא קטנה, והגמרא תתייחס לזה. כעת אנחנו על סף הגמרא, הנושא שמופיע בשוליים, אם מקדשים אישה על ידי שליח, למה צריך למשנה ללמד שגם הבעל עצמו יכול לקדשה? הרי זו פשיטה. מבחינת הסימונים, אנחנו נתייחס למה שמופיע בשוליים תחת הכותרת מבנה. המעוין מבליט שני לשונות בגמרא על מה מקשים הקושיה. קושיה מובלט על ידי צורת פפיון. שני הלשונות הם בקשר או על הרשע או הספה, וממילא על מה שייך תשובת רב יוסף. ולכן אתם יכולים לראות גם שבמרווח בין הגמרא והרשי יש מספר אחד, ובאמצע עמוד יש מספר רומאי שתיים. ולפני השורה הזאת, עם פס מפותל, אנחנו מבליטים וכי יתמר דרב יוסף, הסיפה יתמר. עכשיו הגמרא. הגמרא שואלת, השתא בשלוחו מקדש. המשנה אמרה שהאיש יכול לקדש אישה על ידי שליח. בוא מבעיה, אז אם יש צורך ללמד שהגבר עצמו יכול לקדש, אמר רב יוסף, מה שמוזכר במשנה שהאיש מקדש בו, זה בא לבשר בו, מצווה בו יותר מבשלוחו. וזה כלל, שאם אדם יכול לקדש מצווה בגופו, אז זה עדיף. רש"י כותב, מצווה בו יותר מבשלוחו, דכי עסק גופו במצוות, מקבל שכר תפי. וממשיך הגמרא עם תיאור, לא מעניין קידושין בכלל, אלא מהכנות לשבת. כי הדרב ספרה שהוא עשה בעצמו מחריך רישה לכבוד שבת, הוא היה מכין ראש כנראה ראש של בהמה לכבוד שבת, מחריך את השערות של אותו ראש כדי להכין אותו לאכילה. רבה מלאך שיבוט, השיבוט הזה דג, גם זה הכנת דגים לשבת. הגמרא כאן פותחת בקושיה. איקא דאמרי, כלומר, יש לומר לגבי הרשע אם הוא יכול לקדש בעצמו, הוא מקדש על ידי שליח, זה לא רק עניין של שבו אנחנו אומרים בו יותר מבשלוחו, לא. איסורה נמי איתבא, יש נקרא לזה מאחורי הקלעים גם איסור. כדר רב יהודה אמר רב, דיום רב יהודה אמר רב, אסור לאדם שיקדש את האישה עד שיראה, עד שהוא עצמו יראה את האישה. אם הוא מקדש אותה על ידי שליח, שמה כשהיא מגיע ממש אליו, יראה בה דבר מגונה, ותתגנה עליו, ורחמנה, ואהבת לרעך כמוך. כאילו, אם אתה לא מקדש אותה בעצמך, אלא על ידי שליח, ואנחנו נוסיף שמה שמקדש על ידי שליח, זה כל כולו של הקידושין על ידי שליח, הוא לא, האדם עצמו לא רואה אותה, עד שהיא מגיעה אליו, ואז זה, איך אומרים בלועזי, זה too late, זה מאוחר מדי, כי היא כבר התקדשה אליו, והוא יראה אותה ולא מוצא את חן בעיניו, אז יש בזה איסור, כי מה עם דרך ארץ פה, ומה עם ואהבת לרעך כמוך? אז לגבי הרישה של המשנה, מה שכתוב, האיש מקדש בו ובשלוחו, יש להבין שאם הוא מקדש אותה, נכון, הקידושים תופסים. אבל אם הוא מעדיף לקדש אותה בזמן שהוא יכול לקדש אותה בעצמה, והוא מעדיף לקדש אותה על ידי שליח, יש בזה גם משום עבירה. ורשי מפרש, והאיסור נמי איקה, אם יכול לקדש בעצמו וקידש על ידי שליח, זה מצווה שיראינה. כי אם לא, שמה תתגנה עליו. אז אנחנו חוזרים לגמרא, וכי יתמר דרב יוסף. רב יוסף אמר לנו, יהיה מצווה בו יותר משלב, אבל סך הכל מצווה בלי נדנוד, איסור. אז מתי שייך, או על מה שייך הדברים של רב יוסף? אומר הגמרא, הסיפה יתמר. האישה מתקדשת בה ובשלוחה. ועל זה אפשר לשאול אותו שאלה כמו ששאלנו מקודם, השתה בשלוחה מקדישה בה מביה, מי יכולה לקדש באמצעות שליח פשוט שהיא עצמה יכולה לקבל את הקידושין, את הכסף קידושין, אז למה יש צורך ללמד על כך? אמר רב יוסף, מה שהמשנה אומרת שמתקדשת בה, זה בא ללמד מצווה בה יותר מבשלוחה, ואותם דוגמאות שראינו מקודם, כי עד רב ספר מחרך רישה, רבה מלאך שיבוט אבל, בה איסורה לת בה. אם היא שולחת שליח לקבל מהגבר מהבעל הכסף קידושין, אין כאן איסור. אין כאן מקום לומר שאם היא תראה את הגבר, אם הייתה רואה את הגבר אז, והוא לא היה מוצא חן בעיניה, אז הייתה נמנעת, ועכשיו היא תראה אותה ותתגנה והוא יתגנה עליה? לא. הסיבור הזה לא קיים כאן. כדריש לקיש. למה יש לקיש? תו למיטב תן דו מלמיטב אומלו. זה אמירה שמופיע בכמה וכמה מקומות בשס, שלגבי נשים, עדיף להן להיות, תן זה גוף דו, שני גופים, דהיינו איש ואישה, מלמיטב אומלו, מלשבת בודדת, לבד, כמו אלמנה. מה שכותב, התוספות גלי הזקן אצל הכוכבית כתב הסיפה, דלגבי תדע לקה איסורה, דוודאי לא תסנענו אף אף אי שתראה בו דבר מגונה. למה? דבכל דהו ניחה לה, איכשהו בכל מצב של הגבר זה עדיף לה מלשבת לבד. נסתכל גם ברשי, דו תן זה גוף דו, שני גופים, איש ואישה. ורשי מוסיף, ואי קשיה החינה מגבי דידה איקה איסורה, כי יהיב קידושין לשלוחה, כשהגבר נותן את הכסף לשליח שלה ולא חזילה, עדיין הגבר לא רואה אותה, אז מה לגבי האיסור הזה? זה קיים גם פה, גם בסיפה. אומר רשי אין החינמי, נכון. ומי הוא מתניתין בדידה, כמה בספר המשלה מתרכזת מצד האישה. תהי מקדישה בה ובשלוחה. ומצאים מתמקדים מצד האישה, אל כך עד איתן הבא למצווה. שמינן, שמצווה בא יותר מבשלוחה, אבל איסור לגבי דידה לקה. מצד האישה אין איסור. אבל ריש הדעירי בדידי, הריש ש... מתרכזת בגבר, תנה בו, שמצווה בו לקדש את אישה, משום איסור, כדי לומר שאם הוא יכול ובכל זאת מעדיף את השליח, יש כאן משום איסור. אנחנו חוזרים לגמרא. נושא שמופיע בשוליים, אסור לקדש ביתו הקטנה. אומר הגמרא, האיש מקדש את ביתו כשהיא נערה, ויש לדייק, כשהיא נערה אין, כשהיא קטנה לא. אז זאת אומרת, אבא שרוצה לקדש את ביתו, זה נכון לעשות כשהיא נערה, זה לא נכון לעשות כשהיא קטנה. עכשיו, אנחנו לא אומרים שלא יהיה תפיסת קידושין. יהיה תפיסת קידושין, אבל זה לא דבר נכון לעשות. מסייר רב, גם רב יהודה אמר, ויתם רב אלעזר, גרסה אחרת בשמות, רב אלעזר אמר, אסור לאדם שיקדש את ביתו כשהיא קטנה, עד שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה. לפני שנתקדם בגמרא, בואו נלמד ביחד תוספות. תוספות באמצע עמוד, אסור לאדם שיקדש את ביתו כשהיא קטנה. ואף אגב, דאמר ליאל, דאיסורה לקה, משום דתיו למיטב תנדו, הנימילי, מתי אנחנו אומרים שאין איסור? זה כשמדובר בגדולה. שהיא מתקדשת על ידי עצמה. דכיוון שנתרצית, שהיא הסכימה שהיא רוצה להתקדש, ונכון היא שליח, והיא עדיין לא ראתה הגבר, לקה למחש שמה תחזור. בגלל הכלל של ריש לקיש, שאנחנו סומכים על כך שבכל מקרה כדאי לה להיות נשואה, גם אם מדובר באדם שחסר כל תכונה חיובית, אין לחשוש שהיא תחזור בה. אבל קטנה שמתקדשת על ידי אביה, איקה למחש שמה אם הייתה גדולה, לא הייתה מתרצית. ועל הבסיס, על סמך זה, נאמר דברי רב, שאסור לאדם שיקדש את ביתו כשהיא קטנה. וכאן תוספות מוסיף פן מעניין, ועכשיו כוונה בזמן התוספות, שאנו נוהגים לקדש בנותינו, אפילו קטנות, היינו משום שבכל יום ויום הגלות מתגבר עלינו, ואם יש סיפק ביד אדם עכשיו לתת לביתו נדוניה, שמה לאחר זמן, בגלל הלחצים של הגלות, יכול להיות שלאחר זמן לא יהיה סיפק בידו, הפריץ יחרים את כל רכושו למשל, ותשב ביתו אגונה לעולם. אנחנו נחזור כעת לגמרא ונתייחס קודם למה שהוספנו בשוליים הנושא, ואנחנו מציינים שזה ממשיך עד מ"ב עמוד א', שליחות מנהלן, וזה יכלול כמה תחומים: בגיטין, קידושין, תרומות, הפרשת תרומות ומסרות, קודשים, ואנחנו גם נתייחס למבנה. אנחנו רואים משולשים, ארבע תחומים שיש שליחות. ובכל פעם אנחנו נוסיף פס מפותל תחת המילה מנהלן, דהיינו אנחנו מחפשים מקור שקיים שליחות בכל התחומים האלו, שלא רק האדם עצמו יכול לבצע, אלא גם שליח. הגמרא ממשיכה. שליחות מנהלן, ונציין שמדובר בגיטין. יש פסוק בספר דברים, פרק חב ד', פסוקים א', וגם בפסוק ב', אנחנו הוספנו בשוליים הקטעים הרלוונטיים לגמרא כאן, ושם כתוב, וכתב לה ספר קריטות, ונתן בידה, ושילחה מביתו, ויצא מביתו, והלכה, והייתה לאיש, וכו', אז גם בפסוק ג' ונתן בידה ושילחה מביתו. כלומר, היא מתגרשת גם מהאדם השני. בפסוקים האלו מופיע מילה ושילחה פעמיים. וכאן הגמרא פותחת במילה ושלח, זה המילה הבסיסית. נכון, לא כתוב ושלח, אלא כתוב ושילחה. אבל בתוך המילה ושילחה כתוב או מופיעים האותיות ושלח. ורש"י מציין ושלח בגירושין כתיב, מה שאנחנו קראנו, ושילחה מביתו. ומדלו כתב וגירשה. אלא מה? ושילחה. ללמדנו בה שהאיש עושה שליח להוליך גט לאשתו. אנחנו חוזרים לגמרא. אז המילה הזאת ושלח, זה דהיינו השורש של המילה שבאמת מופיע ושילחה, מלמד שהוא עושה שליח מזה שלא כתוב וגירשה, כמו שרש"י ציין. ושילחה, ויש לציין פה, יש לקרוא את הגמרא בלי מפיק ה, דהיינו ושלחה, וזה מלמד שהיא עושה שליח. אישה יכולה למנות שליח לקבל את הגט, זה שליח לקבלה. כתוב פעמיים ושלח ושלחה, ומה שאמרנו עכשיו רש"י אומר ושלח ושלחה שני פעמים נאמר בעניין, מלמד שהשליח עושה שליח. אשכחן בגירושין, הרי הפסוקים שציינו עכשיו הם מספר דברים פרק ד' שעניינו גירושין. בקידושין מנהלן וחיתמה דיילף מגירושין, שכמו שבגירושין קיים שליחות גם בקידושין, לא, אי אפשר ללמוד בצורה כזאת שזה נקרא מה מצינו או בנייניו סברה, לא, כי יש פרחה מה לגירושין, שכן ישנן בעל כוחה, אישה מתגרשת מדורייתא בעל כוחה, אז לכן בגירושין אני מבין שיש שליחות, אבל בקידושין שזה לא עובד ככה, זה לא בעל כוחה, אז איך אני יודע שבקידושין קיים שליחות? אמר קרא ויצא והייתה, מהפסוקים שקראנו כתוב בפסוק ב' בפרק ד' בדברים, ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. אז מזה שהמילה ויצא כוונה גירושין, והייתה כוונה לקידושין, מתווה כאישה לאדם חדש, מקיש הוויה ליציאה, יש להקיש, מה יציאה זה גט, משווי שליח, זה הוכחנו כבר, אף הוויה נמי מכוח זה שהוא קש לגט, משווי שליח, שליח לענייני קידושין. ולהד אתנן, וכאן אנחנו נכנסים לתחום שלישי, הפרשת תרומות. האומר לשלוחו צא תרום, תורם כדעת בעל הבית, לפי מה שבעל הבית היה מפריש כתרומה. נציין במאמר מוסגר שמן התורה אין שיעור לתרומה, ורש"י מפרט פה, וזה יועיל לנו להבין את המשך הגמרא. אומר רש"י תורם כדעת בעל הבית לפי מה שהוא מכיר בעל הבית, אם עינו יפה או עינו רעה, עין יפה 1 מ-40, עין רעה 1 מ-60, שהתרומה לא נאמר בשיעור מפורש אלא ראשית דגנך ואפילו כלשהו, זה מדורייתא. אז אנחנו ממשיכים בגמרא, אז אם השליח מכיר רוחב ליבו של בעל הבית, אז יפריש כמו כן. ואם אינו יודע דעת בעל הבית, תורם בבינונית, 1 מ-60, מה שאנחנו גם הרבה פעמים קוראים 2%. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אותו שליח פיחת 10 או הוסיף 10, תרומתו תרומה. פיחת 10 כוונה הוא הפריש 1 מ-40 או הוסיף כוונה 1 מ-60, התרומה תופסת. מנהלן. מנהלן שמה ששליח תורם. וכי תימא דאלף מגירושין? לא, אתה לא יכול. מה לגירושין? שכן ישנן חול. אז בתחום שהוא חולין, אולי שמה יש שליח, אבל תרומה שזה יותר קדוש לו. אמר כה, אתם גם אתם. המילה גם שמופיע, רש"י מוסיף כמה מילים מהפסוק, כן תרימו גם אתם, המילה גם היא יתרה, לרבות את השליח. שאלה, ונכתוב רחמנה בתרומה שקיים שליחות, ונטו הנח שליחות בגיטים וקידושים, ונגמרו מיני מתרומה בלי צורך שהתורה תכתוב על כך. הגמרא אומרת, אתה לא יכול ללמוד מתרומה לגיטים וקידושים משום דאיכא למפרח. אפשר להפריך את ההשוואה, שכן ישנה במחשבה. הפרשת תרומות גם יכול להתקיים בלי הפרשה פיזית. עצם זה שאדם נותן עיניו בצד אחד של הפירות, של הקרי, והוא אומר במחשבה, הוא חושב על כך שזה יהיה התרומה, אותו בעל הקרי יכול לאכול מצד השני, והוא לא יפריש בפועל עדיין, ובכל זאת זה נחשב הפרשה להתיר איסור תבל. ואז לכן אי אפשר ללמוד משליחות בתרומה לשליחות בגיטים וקידושין, ולכן התורה כותבת גם שמה בגיטים וקידושין שליחות באופן מפורש. והד אתנן, וכאן אנחנו נכנסים לתחום הרביעי, שליחות בקודשים. חבורה שעבד פסח, קורבן פסח, חבורה שהתאספו להיות ביחד על כבש לשם קורבן הפסח שם, אבל הכבש הזה נאבד, ואמרו לאחד אחד מבני, פנו לאחד מבני החבורה, צא ובקש ושחוט עלינו. מה זה בקש? תמצא את הפסח האבוד ותשחוט אותו עבורנו. והלך ומצא ושחט, והם לקחו ושחטו, בינתיים הם קנו חדש. אם שלא נשחט ראשון, הוא אוכל משלו, והם אוכלים אמו. אנחנו נסתכל ברש"י, והם אוכלים אמו, שרי עשאו שליח לשחוט, ושלהן פסו. העיקר, עוד פעם, עשו אותו שליח עבור כל החבורה. מנהלן, שואל את הגמרא, ששלוחו של אדם כמותו לשחיטת קודשים. וכי תימא דאלף מהנח, אנחנו נלמד מגיטין ותרומה. לא, אתה לא יכול. מה להנח שכן ישנן חול אצל קודשים? גם תרומה, למרות שהתייחסנו אליו כקדוש ביחס לגיטין, אבל ביחס לקורבנות, תחומה נחשב חול. אז אתה לא יכול ללמוד תחום אחד מתחום שני. אז בתחום שנקרא חול, שמה יש שליחות, אבל בקודשים אולי אין. אז תשובה, נפקא לי, וכאן אנחנו הוספנו מעוין, ובשאלה עם תחת הכותרת מבנה, מקורות לשליחות בקודשים. בעמוד הבא מופיעים עוד מעוינים ממוספרים, הם מקורות לשליחות בקודשים בשביל רבי יונתן, שנראה אותו בהמשך הגמרא. אבל המעוינים באופן כללי מצביעים על מקורות לשליחות בקודשים. אז אם אנחנו נדלג לדף מ' ב' עמוד א', אנחנו נראה בשורה חמישית מראש העמוד המילה מיני. אנחנו נבין את זה במהלך הגמרא, אבל עבור, וגם זה ממוספר שם כמספר אחד, שלפי רבי יונתן במהלך הגמרא, אנחנו נראה שהפסוק שצוטט בשורה הראשונה יהווה מקור לשליחות בקודשים, ומיד אחר כך בשורה אחרי המעוין הזה, בסוף השורה אתם רואים המילה מהכה. אז זה עוד מקור לשליחות בקודשים. ואנחנו בשלב הזה חוזרים לגמרא. אז אנחנו שוב פעם, מה יהיה המקור לשליחות בהקרבת קורבנות בקודשים? נפקא ליה מדרבי יהושע בן קורחה. דאמר רבי יהושע בן קורחה, מניין ששלוחו של אדם כמותו, שנאמר, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים. זה נאמר בקורבן פסח, וכי כל הקהל כולם שוחטים, ואלוהינו שוחט אלא אחד. אלא מכאן ששלוחו של אדם כמותו, ואנחנו כמובן בתחום הקודשים. שאלה, נכתוב רחמנו בקודשים ונתי הנח ונגמו מיני, למה שלא נסתפק בשליחות בקודשים מצד הפסוקים ונלמד את השאר בבניין אב, או מה מצינו בקודשים שליחות, אז גם בתרומות בגיטין יהיו שלוחים. תשובה, משום דעיקה למפח, מה לקודשים אצל קודשים שכן רוב מעשיין על ידי שליח. כל עבודת הקרבת קורבנות זה על ידי כהנים, והם בעצם השלוחים. אז מאחר שקודשים זה מסגרת שנקרא לזה בנויה על שליחות, אז שמה אני מבין שקיים שליחות, אבל לגבי תחומים אחרים אני לא יכול לדעת לולי שהתורה תכתוב על כך. כעת יש לנו, הייתי קורא לזה חגיגת סימונים. אנחנו ננצל את הזכות שיש לנו ללמוד עם השס עוזר ונווט הלאה בהמשך הגמרא. אתם רואים כאן קטע ארוך בסוגריים, והכוכבית בשוליים מסביר, הסוגריים מיועדים לעזור לשמוע על רצף חיפוש מקורות לשליחות בקודשים. אז אנחנו אומרים אחרי הסוגריים, אתם רואים ארבע שורות מסוף העמוד, אניחא לרבי יהושע בן קורחה, שלמדנו שליחות בקודשים ושחטו אותו כל קהל הדעת בישראל בין ארבעים. אז מצאנו מקור לשליחות בקודשים לפי רבי יהושע בן קורחה. אלא ממשיך כמו שלוש שורות מסוף העמוד ומתחילה שם שאלה ארוכה, אלא לרבי יונתן, דמפיק לי לאי קרא הפסוק ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל בין ארבעים, לדרשה אחרינה, שאנחנו נמתין ונראה מה הדרשה הזאת, אבל הפסוק תפוס אצל רבי יונתן למשהו אחר, מנהלן, לפי רבי יונתן, מנהלן שיש שליחות בקודשים. ושוב פעם, קטע בסוגריים, שממשיך עד שורה חמישית בדף מ"ב עמוד א', וכתבנו אצל הכוכבית כאן בסוף מם א' עמוד ב', סוגריים לשם דילוג, שאלת הגמרא מנהלן נשארת עד התשובה מיני, שמופיע מיד אחרי הסוגריים. בתוך הסוגריים הגמרא מביאה את הדרשה אחרינה של רבי נתן על הפסוק ושחטו אותו, כמו שאמרנו. אז אם אנחנו שוב פעם ננווט לפי הסימונים והסוגריים בעניין הנוכחי, שאלנו לפי רבי יונתן מנהלן, זה מה שאתם רואים שתי שורות מסוף העמוד, מנהלן מה? שליחות בקודשים. נדלג למבט עמוד א', מה אתם רואים בשורה חמישית? מיני. ומה הכוון המיני? מהפסוק עצמו, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים, אנחנו לומדים שקיים שליחות. רשי בשורה שנייה בדף מ' ב' עמוד א', מיני, מן המקרא עצמו ומכל מקום אחד מהם שוחטו בשליחותם. נכון, יש עוד משהו ללמוד מהפסוק, אבל מהפשט הפשוט שבפסוק אנחנו רואים שאחד הוא ששוחט בשביל האחרים, אז מזה רואים שיש שליחות בקודשים. והגמרא אבל תקשה, שאולי זה לא הוכחה מספיק לכל ענייני קודשים, ולכן בשורה הבאה הגמרא אומרת אלא מהכה, ומביאה פסוק אחר, והדיון ממשיך. ואנחנו נחזור לנקודה שבו עצרנו בגמרא, ואמרנו שמכך שכתוב ושחטו אותו כל קהל דת ישראל בין הארבעים, לומדים שיש שליחות בקודשים. ואז שאלנו ולמדנו את זה כבר, למה שלא מספיק לכתוב שליחות בקודשים ונלמד תחומים הנוספים, גיטין ותרומה משם? אז הגמרא דחתה ואמרה כי אצל קודשים רוב מעשיהם על ידי השליח, מה שאין כן תחומים נוספים. לכן שם צריכים לכתוב גם כן בגיטין ובתחומות שיש שליחות. תוך הסוגריים עכשיו, חדה מחדה לא יעתיה. נכון, אם אתה תכתוב שליחות אצל תחום אחד, אני לא יכול ללמוד תחום אחר. אבל מה? תיתי חדה מיתרתי. מה שקורה עכשיו בגמרא זה קורה הרבה הרבה בשס, וזה נגדיר את זה כניסיון להיות, איך אומרים, לקמצן אולי, להיות לצמצם בצורך לתורה לכתוב מה שאני לבד יכול להבין. אז זה המשימה כאן. למה בכל זאת התורה כותבת גם בגיטין וקידושין וגם בתרומות וגם בקודשים שליחות? תיתי חדה מיתרתי. בואו נלמד אחד בלי שהתורה תכתוב עליו שליחות, מיתרתי מזה שבשני תחומים התורה כן כותבת. שורת אומר, היתיתי, במילים אחר, איזה תחום שלא נכתוב והוא ילמד משני התחומים הנוספים, איזו? אז כאן אתם רואים סימונים חדשים צורת בית, וכתבנו בכותרת מבנה סדרה של בירורים, אם אפשר שתורה לא תכתוב אחד ממקורות לשליחות וללמוד אותו מהשאר. אז חזרה לגמרא, לא נכתוב רחמנה בקודשים ותיתי מהנח מגיטין ותרומה. לא, מה להנח זה גיטין ותרומה, שכן ישן חול אצל קודשים, אז אצלם יש שליחות, אבל קודשים שהוא קדוש אולי אין שליחות. לא נכתוב רחמנה בגירושים ותיתי מהנח ממה? מתרומה וקודשים. מה להנח? תרומה וקודשים שכן ישנן במחשבה. לגבי תרומה הסברנו כבר שאדם יכול להפריש, הכוונה הלכתי, לקיים הפרשה בלי פיזית להפריש, זה על ידי החשיבה, הוא נותן עיניו בצד זה ואוכל מצד שני. גם קודשים אדם יכול להקדיש במחשבה בעמה, בלי לעשות איזושהי פעולה פיזית. אפשר לראות את זה ברשי למעלה בשורות הקצרות, שכן יש לנו מחשבה, קודשים נמי יתנו במחשבה. רשי כותב נמי כי כבר הסברנו אצל תרומה איך זה עובד. אז הוא אומר פה שגם בקודשים גמר בליבו למר שור זה עולה, עולה, קורבן עולה, הרי הוא עולה. כי דתניה בשבועות בפרק ג' מוצא שפתיך, אין לי אלא שהוציא בשפתיו, גמר בליבו מניין, תמוד אמר, כל נדיב לב עולות. זה פסוק בדברי הימים, ב' פרק חפתת, פסוק למד א'. חזרה לגמרא, אז הוכחנו למה שאי אפשר לכתוב שליחות בגירושים ואסמוך על כך שיש שליחות בתרומות וקודשים, כי הם הם קיימים במחשבה, אז גם שמה אני יכול להבין שיש שליחות, אבל זה לא אומר שבגיטין יש שליחות, לכן התורה צריכה לכתוב גם בגיטין. אלא לא לכתוב רחמנה בתרומה ותיתי מהנח מקודשים וגירושין. הגמרא עונה, הכי נמי, באמת יכול התורה היה לכתוב בקודשים וגירושין ולא לכתוב בתרומה, ואלא אבל ראינו מקודם פסוק בתרומות לרבות שליח, ואתם גם אתם למה לי, גם שמקודם אמרנו מרבים שליחות בתרומה, אני לא צריך, כי עצם זה שיש שליחות בקודשים וגירושים מי ביניהם, ורשי מפרט, אנחנו לא נתעכב כעת על איך זה עובד, אבל מזה שיש שליחות בקודשים וגירושים יכולתי מעצמי להבין שבתרומות יש קודשים, יש שליחות. הגמרא עונה, ויש פה גם סימון חדש בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים את הצורה שדומה לפפיון. מאחר שנוכל ללמוד שליחות בתרומה ממקורות אחרים, מגיטים וקודשים, מה לומדים מגם אתם? ולזה יופיעו שתי תשובות. אז יש פפיון כאן וגם ממוספר מצד הגמרא, והם יורדים לשורות האחרונות בעמוד, בערך שמונה שורות מסוף העמוד, אתם רואים שוב פעם פפיון מספר 2. אז בסופו של דבר, למה התורה כותבת גם אתם עצר תרומה? תשובה מספר 1, מבא אלי לחד רבי ענאי, דיאמר רבי ענאי, גם אתם, מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית, כוונה להפוקי עובדי כוכבים. הגמרא שואלת קושיה 5 שורות. למה נקרא? למה אני צריך פסוק להפוקי גויים מלהיות שלוחים להפרשת תרומות? מידי רבי חייא בר אבא אמר יוחנן, נפקא דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, ממנו אנחנו יכולים ללמוד, אין העבד נעשה שלך לקבל גט מבעל, מיד בעלה של אישה, לפי שאינו בתורת גיטים וקדושים. זה תחום אחר, אבל העיקרון הוא משותף אלינו. ומה הכוונה? אמרנו שבעל יכול, או אישה יכול למנות שליח לקבל עבורה גט. היא לא יכולה למנות עבד כנעני שלה לקבל הגט מיד בעלה. למה? כי העבד לא קשור, כי הוא זה לתחום גיטין וקידושין. רק מי שקשור לתחום יכול להיות שליח לאותו עניין, אבל אין תפיסת קידושין בכלל אצל עבד, אז הוא לא יכול להיות שליח על כך. אז גם בתרומות הגויים אינם שייכים להפרשת תרומות, אז מזה לבד אני יכול להבין, בלי גם להפוקי עובי כוחם, בלי הפסוק אני כבר יכולתי לדעת שגוי לא שייך להיות שליח בתרומות. הגמרא משיבה, וכאן שוב פעם תשובה ארוכה, אנחנו סימנו אותו 6 שורות בערך, 6-7 שורות. איצטריך, אני צריך גם לפסול גוי, סלקה דייתא חמינא, עבד שהוא פסול בשליחות בגט דלאו בר אתירא הוא כלל, אז הוא פסול להיות שליח לגט, אבל עובד כוכבים הועיל ואיתי בתרומה דנפשי דתנן. מה זה תרומה דנפשי? אם הגוי מפריש מהפירות שלו תרומה, העובד כוכבים והקוטי שתרמו תרומתן תרומה. ותשאלו, אז הם לא מצווים על כך, זה לא משבע מצוות בני נוח, אז איך חל, לאיזו דבר, מי נפקא מינה תרומתן תרומה? רשי כותב, תרומתן תרומה לעשר לזרים. התרומה שהגוי הפריש זה תופס, והאדם שהוא אינו כהן לא יכול לאכול מזה, כסבר אין קניין עובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע. זה שהגוי הוא בעלים של הקרקע זה לא מפקיע את האדמה מקדושתה, וזה שהוא מרוח עובד כוכבים אינו פותר מן התרומה, ובמנחות ילף לה תאמה מדגנך דגנחת רייזני, תורה כותבת דגנחה פעמיים למותי דיגון עובי קורבים, ואין מותה חמיות אלא לרבות, שגם הפעולה של דיגון שהוא הגמר מלאכה שמחייב בשלב הזה הפרשת תרומות, גם הדיגון הפעולה הזאת שלא מחייב. אז אנחנו חוזרים לגמרא, מאחר שגוי הוא לא מנותק לגמרי מהתחום של תרומות, אמא שליח נמי עביד, היה מקום לחשוב שיכול למנות שליח על כך, שהוא יכול, לא למנות, אלא להיות שליח, להיות מנוי, להיות שליח על כך, כמשמלן, לכן אני צריך את הפסוק, גם אתם להפוקי גוי, להיות שליח להפריש תרומות. ולרבי שמעון דה פטר, בניגוד למה שאמרנו עכשיו, שהפרשת תרומה של גוי אסור לזרים. רבי שמעון, עוד מעט נראה איך שהוא מתייחס לזה שהתרומה של הגוי הוא כאן הגמרא משתמש במילה דפטר לאור מה שנראה בשורה הבאה. דתנן, תרומת עובי כוכבים מדמעת וחייבים עליה חומש. מדמעת זה המציאות שתרומה נופלת לפחות מ-100 חולין, אז כל התערובת הוא נקרא דימועה. דימועה הוא אסור לזרים, מוכרים את התערובת הזאת לכהן. זה דעתו של התנא קמא, שהתרומה שהפריש הגוי היא מדמעת, היא גורמת לאסור בתערובת, ומי שהוא זר, אוכל מתרומת הגוי, אז חייב לשלם קרן וחומש, וחייבים עליה חומש, תוספת חומש, מי שאוכל את התרומה הזאת שהפריש הגוי בשוגי. זה תנא קמא. ורבי שמעון פוטר, אתם גם אתם, למה לי? לפי רבי שמעון, שפשוט לא מתייחס לתרומת הגוי, אז אני לא צריך את הפסוק למעט גוי, כי לפי רבי שמעון הוא מנותק לגמרי מהתחום, כמו שהזכרנו מקודם, לעבד כנעני שלא יכול להיות שליח לקבלת גט אישה. אז מה אני צריך גם אתם? איץ צריך, לפי רבי שמעון יש צורך, סל כדי דחמין ההואי ואמר מור, אתם ולא הריסים, אתם ולא שותפים, אתם ולא אפוטרופוס, אתם ולא התורם את שאינו שלו, כאילו שלו מדעתו של בעל הבית, כל אלו לא יכולים להפריש. אז אימא אתם ולא שלוחכם נמי, הייתי חושב שגם שליח לא יכול להפריש. כמה שמלן גם אתם, גם אומר שבניגוד לאריס ושותף וזה כל אלו שלא יכולים להפריש, שליח שאתה ממנה להפריש מהתבועה שלך זה תופס. אנחנו ראינו כמה וכמה שהתרומה לא תופס, נלמד ביחד רש"י ממול איצטריך לרבוי השליח לתרומה משום דכתיב אתם, בלי להתייחס כעת למילה גם, רק המילה אתם, למותי אריסים, אריסו זה עובד האדמה תמורה לאחוזים ברווחים, והמילה אתם בא למעט אריסים מלתרום חלקו של בעל הבית. אריס סופו של דבר הוא עובד את האדמה, גם אחראי על כל הקצירה, אבל הוא לא יכול להפריש את התרומות מהחלק שמגיע לבעל הבית. והאפוטרופוס יתומים, והתורם את שאינו שלו שלא מדעתו של הבעל הבית. אמא, מאחר שאינו לא יוכלים להפריש, הייתי חושב, למות אינה משליח, לאחי יצטרך גם לרבויי. אנחנו חוזרים לגמרא. הניחה לרבי שוב בן כוחה, שלמד שליחות בקודשים, מהפסוק, ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל בין הארבעים. אלו רבי יונתן דמפיק לי לאי קרא, ושחטו אותו, לדרשה אחרינה מנהלן, שיש שליחות בקודשים, דתניה, וכאן הגמרא מביאה את הרקע, כלומר, הדרשה אחרינה שהזכרנו עכשיו. רבי יונתן אומר, מניין שקויסה כולן יוצאים, כלומר יוצאים חובה, ואנחנו ממשיכים לדף מהבית עמוד א', בפסח אחד. רש"י כותב, בפסח אחד, אף פי שאין בו כזית לכל אחד, הרי כמה גדול כבש, ואותו כבש אחד יכול לשמש פסח לכל עם ישראל. אין, אבל מה עם אכילת קורבן פסח, ואכילה הוא לא פחות מכזית? דקה סבר, אכילת פסחים לא מעקבה, אלא זריקת דם לחודה. זה מה שצריך כדי לצאת חובת קורבן פסח, זריקת דם הקורבן וזהו. אז מניין שכך הוא הדין, שנאמר ממשיך הגמרא ושחטו אותו, כל הקהל הדג יזהר בין ארבעים, וכי כל הקהל כולם שוחטים, ולא היינו שוחט אלא אחד, אלא מכאן שכל ישראל יוצאים בפסח אחד. שליח בקודשים אינו לי, מה לגבי שליחות? הגמרא אומרת מיני, בדיוק, אחד שוחט עבור כולם, אז מה הוא? הוא השליח לכולם. לכן זה אותו פסוק יכול לשמש כמקור לשליחות עבור רבי יונתן. הגמרא דוחה ודומה שני התם, אי אפשר ללמוד משם לשליחות באופן כללי בקודשים, דעית לשותפות בגביו. רש"י כותב דעית לשותפות בשורה שלישית, דה של כל הקהל, הוא מי הבעלים של אותו כבש, כל הקהל, אבל שליח בעלמא לא, אבל שיש לי איזה קורבן פרטי ואני מבקש ממישהו אחר לטפל בהקרבת הקורבן, מי אומר שאפשר? אלא מאחה, ויקחו להם איש שא לבית. מה פירוש? אחד קונה עבור כל המשפחה. שאלה, איך זה מקור באופן כלי, ודילמה התנם דעית לשותפות בגביו? זה שאחד קונה עבור השאר, אבל כל השאר נהפכו להיות שותפים בקורבן. איך זה יכול להיות בסיס באופן כללי לשליחות בקורבנות? אלא מהכה, מכאן נראה מקור לפי רבי יונתן שקיים שליחות בקודשים, ויקחו להם איש שא לבית, לבית אבות שא לבית, כמו שקראנו מקודם. והגמרא דוחה ודילמה התנמי אידית לשותפות בגביו. הגמרא עונה, אם תגיד כך, אם כן תראי קראי, למה לי, למה שני פסוקים לתאר שחיטת פסח במקרה שיש שותפות? לא צריך פעמיים פסוקים על כך. אם אינו עניין לאיך דשייך, תנאו עניין לאיך דלא שייך, שלא שייך שותפות. היינו באופן כללי שליח שליחות בקודשים. הגמרא שואלת, אז אתה רוצה לומר שאנחנו נסמוך על פסוק ג' בפרק י"ב ויקחו להם איש? היי, שואלת הגמרא, מבאי אלי לרבי יצחק, אני צריך אותו פסוק ג' לדבר אחר. דאמר רבי יצחק, איש זוכה ולא הקטן זוכה. רש"י אומר, איש זוכה לעולם משום דעית לשותפות בגביו. ודקאמרת, אם אינו עניין, מה אני צריך פעמיים פסוקים על שותפות? עניין הוא לא, הוא כן עניין לשותפות. אית צריך לא, אני צריך את הפסוק הזה למותה קטן, שאין לו כוח לקח בשביל אחרים להיות זוכה להן במקחו. אז רק גדול, רק איש יכול לקנות עבור השאר. אז אותו פסוק ג' עדיין בתחום השותפות, אבל שליחות גרידה אין לי מקור. הגמרא עונה, ההוא הדין של רבי יצחק, שאיש זוכה ולא קטן זוכה, מאיש לפי אכלו נפקה. זה נלמד מפסוק ד' שם. ומילא פסוק ג' פנוי לשליחות בקודשים. שאלה, והקטי מבאי עלי, אני צריך את הפסוק איש לפי אוכלו, פסוק ד', לא לדינו של רבי יצחק, אלא דשוחטין את הפסח על היחיד. שגם אם מדובר ביחיד, ודהיינו לא יחד עם אחרים, חבורה, אפשר לקיים מצוות קורבן פסח. ורש"י כותב, אין שוחטין את הפסח, סליחה, והקטי מבאי עלי איש לפי אכלו תחוסו, תשוכין את הפסח על היחיד, ולא איתר לן שליחות היכה דלא שייך, אם לא מדובר במסגרת של שותפות. אז עדיין הפסוק תפוס. נחזור על הקושיה. אם אני אומר שפסוק דלת הוא לא בא לדינו של רבי יצחק, אלא לדין הזה ששוחטים את הפסח על היחיד, אז מה עם דינו של רבי יצחק? זה אני אצטרך ללמוד מפסוק ג', ואז אם אני אומר כך, אז אין לי מקור לשליחות בקודשים. הגמרא עונה, אל דאגה, סבר לה רבי יונתן, שבו אנחנו דנים לאורך כל הסוגיה האחרונה, הוא סובר, כמה דמר, אין שוחטין את הפסח על היחיד. לכן, פסוק ד' לא בא ללמד שוחטין את הפסח על היחיד, כי לא, אין שוחטין את הפסח על היחיד. לכן, פסוק ד' ילמד דינו של רבי יצחק, ופסוק ג' פנוי למקור לשליחות. ואומר רשי, אין שוחטין את הפסח על היחיד, רבי יהודה אמרה, ויאליף לה, מי לא תוכל לזבוח את הפסח באחד, כלומר ביחיד. בשורות הבאות יש לנו התייחסות למבנה. אתם יכולים לראות מספרים וגם פס כפול. כתבנו בשוליים שלושה ניסיונות, מה למד רב גידל למרב מהפסוק ונשיא אחד וכולי. צורת בית יופיע עם השפיץ למטה כדחיות. אומר הגמרא, ואלה עד יום הבגיד על המרב, מניין ששלוחו של אדם כמותו, שנאמר בחלוקת ארץ ישראל לנחלות בזמן הכניסה, בזמן יהושע, כתוב ונשיא אחד ממטה. שמה לומדים ששלוחו של אדם כמותו, שאותם ממונים היו מחלקים את הארץ עבור כל הזוכים לחלקם. תיפוק לשליחות מהכה, ממה שאנחנו ראינו מקודם, ראינו כמה וכמה מקורות לעניין שליחות, ראינו אצל גיטין, אצל קודשים, אצל תרומות. למה רב גיל המרב צריך את הפסוק הזה לשליחות? הגמרא דוחה ותסברה, דה, שליחות הוא עניין של חלוקת הארץ, זה שליחות, והקטנים שהם גם היו זוכים בחלקם בארץ ישראל, לאו בני שליחות נינו, הם לא יכולים למנות שליח. רשי כותב, והבו נמי קטנים בנוחלי הארץ, וכי הזוכים להם בתורת שלוחים באו, ולא אין שליחות לקטן. דגבי ושלח ושלחה איש כתיב, ואנחנו ציטטנו את הפסוקים האלו מוקדם יותר, כי כך איש הוא מינה יפינן, די אין הקטן עושה שליח. חזרה לגמרא, אלא הפסוק שהזכרנו מקודם של רב גיל המרב, נשיא אחד, אינו בא ללמד שליחות, אלא מושג אחר, זכין. אלא כי הא דרבה ברבונה, דאמר רבה ברבונה אמר רב גידל אמר רב, מניין שזכין לאדם שלא בפניו, שנאמר ונשיא אחד, נשיא אחד. מה זה זכין? אני חושב שכולכם מכירים, שאם אני למשל רוצה לתת משהו עבור חברי והוא לא נוכח, אני יכול לפנות למישהו ואני אומר לו, קח את זה עבורו. אז הוא זוכה עבורו את אותו פריט, ואז אותו חבר נהיה הבעלים של הפריט. וגם פה בחלוקת ארץ ישראל, אלו שמונו לחלק את הארץ, הם עשו כך בתור זכייה. אנחנו נסתכל ברשי, אלא כדרבה, אולי לא, סליחה, אנחנו התכוונתי לרשי יותר מוקדם, אלא הוא לאו לעטויה שליח אתה, אלא לזכין לאדם שלו בפניו אתה. דה קטנים, אלו שהם פחות מגיל במצווה, שהיו אמורים לקבל חלק בארץ ישראל כ שלא בפניו דמו. זה אותו עיקרון שהם כאילו לא נוכחים. וכמעט נחלת הארץ זכותי להם, הייתה חלוקתם חלוקה. אז החלוקה של אותם מנויים עבור כולם, כולל הקטנים, נחשב תופס, נחשב חלוקה. נחזור לגמרא. ותסברה, זכות היא? אתה אומר שקבלת חלק בארץ ישראל זה זכות נטו. החובה נמיקה. יש גם צד שהוא שלילי. דאיקה דניחלי בהר ולא ניחלי בביקה, ואיקה דניחלי בביקה ולא ניחלי בהר. מה תגידו לאדם שרצה חלק שחפץ בחלק בביקה, והוא קיבל משהו הררי? אז זה לא זכות. ואלא, אז איך עבד בכלל חלוקת הארץ? כדרבה ברבונה. תיאמר רבה ברבונה, אמר רב גילו למרב. מניין ליתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהן, שבית דין מעמידים להם אפוטרופוס. הקטע שבסוגריים הוא לא מדויק, אז אחרי הסוגריים כתוב לחוב אמנה לזכות, והכוונה בזה שאותו אפוטרופוס יכול להופיע לבית דין עם כוונה לזכות עבור היתומים שהוא מייצג. אבל אם הוא מפסיד בדיון, אז גם זה תופס, אבל כוונתו היה לזכות להם. תמיד לומר, ונשיא אחד ממתה תיקח אותו. פסוק הוא בא ללמד את הדין הזה שהאפוטרופוס שמונה ידי בית דין לטובתם, הנציגות שלו עבורם תופס. כעת דילגנו על כמה מילים, נחזור עוד פעם, שדין של רב גיל המרב, מניין לתומים שבו לחלוק בנכסי אביהם שבית דין מעמידים להם אפוטרופוס, לחוב ולזכות. שורת הגמרא בתמיה לחוב, עמי, למה שאם הוא בא לחוב להם, להפסיד אותם, למה שזה יתפוס? אלא לחוב על מנת לזכות. וכאן אנחנו נחזור לדברי רש"י שיבהיר מה למדנו. אלא כדרבה, כלומר לא זכות שלו בפניו גרידת איקה למש מאמינה לגדולים, אלא לרוי אינמי דלקטנים, אפילו חובה הבאה מחמת זכות רשאים ביתים לעשות להם, כי אחה בדלזקותם ונחלה באו, ואף הפי שפעמים שחלוקה זו חובתם, דיקה דלו ניחלה בחלק שנפל לו, אפילו אחי לא הדריבו, זה עדיין תופס. ואלא אנחנו נדלג, רשי דיבור מתחיל, אלא לחוב אמנת לזכות, אנו נעמידו לדון ולהר בשבילם לזקותם ולהנעתם, ואם יתחייבו בדין מה שעשו, עשו. עד כאן שיעורנו להיום.